אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל. מקווה שכולם בטוב. במה נעסוק היום? במה נעסוק היום? הוא נושא אלולי ונושא חברתי. אני מקריאה משהו בשביל לפתוח את התוכנית הזאת שכתבה המרואיינת שלנו, שכבר נמצאת כאן לידי, אורית ביטון. אני אקריא ואז אני אסביר הכי טוב. והיא כותבת ככה, כתבה לי במייל, את בית הספר כמעט איני זוכר. יום רדף יום, שנת לימודים התחילה וכבר הסתיימה, מטלות מפרחות ושיעורים משמימים, אבל חבר אחד אני זוכר במיוחד. לא שהוא היה המבריק של הכיתה, גם לא עושה הצרות, אבל איך אוכל לשכוח אותו? בימים קרים במיוחד הוא היה מגיע עם בגדים קיציים, כלילים, ובקיץ עם מטריה. אז כולם קראו לו ילד מטריה. אוף, מרגיז כזה. למה לא להיות כמו כולם? אף אחד לא רצה לשבת לידו. נו, ברור למה. אז המורה אמר לי לשבת לידו. מה יכולתי לעשות? ככה הכרתי אותו. הוא דווקא היה נחמד. מצחיק כזה. יודע כל כך הרבה. מוזר, אבל ממש חיבבתי אותו. הילדים כל כך הציקו לו, אבל הוא התעלם. זה יעבור, הוא אמר לי. אבל הילדים לא חשבו כך. הם רק הגבירו את ההצקות שלהם. יום אחד בסיום הלימודים התקדמנו לכיוון שער היציאה מבית הספר. פטפטנו. היה נחמד. פתאום הם הופיעו, הילדים המציקים. הם דחפו אותו על פניו, משקפיו נשברו ומאפו זב דם. ילד מטריה המשיך לשכב על הרצפה עד שהם הלכו. ואז הוא קם. הביט לשמיים ואמר, השם, תעשה שלא אצטרך להגיע שוב לבית הספר. למחרת הוא לא הגיע. שמעתי שהייתה תאונה. אלימות וקורבנות במסגרות הלימוד הן תופעות מוכרות. לצערנו, גם במקומותינו. ברור לכולם שאסור להרים ידיים. אבל אלימות עדיין נוכחת במסגרות הלימוד, וברור עוד יותר שצריך לעשות משהו. כלומר, אסור להתייאש מלטפל בתופעה. אסור לנו, המבוגרים, להרים ידיים. ישנם ילדים שנולדו עם כישורים חברתיים טובים. הם שוחים בחברה כמו דג במים. וישנם ילדים שלא. כישרון חברתי הוא בהחלט מתנה משמיים, אבל האם קשיים חברתיים הם גזרת גורל? הצקות, חרמות, אלימות פיזית ומילולית, ונדליזם, ואולי קשה מכל. התעלמות היא הקשה מכל. כל אלו מנת גורלם של ילדים רבים. האם ניתן להגדיר את התופעה? יש לה מאפיינים ברורים. האם ניתן לחזות מראש ולמנוע אלימות בבתי הספר? בוקר טוב, אורית ביטון.
בוקר טוב, אפרת.
העניינים.
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, אני כל כך שמחה שבזמן כזה שהילדים מתחילים את השנה, בנות זה אח תכף, והבנים לדבר על הנושא החשוב הזה. כי יש משהו בתהליך לימודי, אני חושבת, של לימוד של חומר, ושל אפילו דרייב של לרצות ללמוד, שכשהנושא החברתי, אגב שמתי לב בכל גיל, גם בגיל קטן וגם בישיבות כשגדולים, בסמינרים שגדולות, שאם הנושא החברתי יושב טוב, אז גם הלימודי נתרם מזה, וגם הביטחון העצמי, וגם התחושה, וגם הבית, הכל קרפלה של הכל.
בהחלט. ילדים הולכים לבית הספר בשביל החברים, כמו שאנחנו הולכים למקום העבודה, כי נעים לנו בו, כי יש לנו את החברה המתאימה. וזה בהחלט משפיע על כל תחומי החיים.
נכון, ולכן אנחנו מייחדים את התוכנית הזו לדבר הזה היום, ואני חושבת שמעבר לתחילתם של תקופות לימודים, זה נכון לדבר על זה עכשיו, כי אין יותר אני לדודי ודודי לי במערך של מערכת קשר בין מורה תלמיד, רב תלמיד, תלמיד עם תלמיד, הורה תלמיד, איפה שלא נהפוך את זה, הנושא החברתי הוא חשוב, אבל בואי נתחיל כרונולוגית. ממך?
טוב, אז זיכרון ילדות חזק שלי, זה ילדה שעומדת בחצר בית הספר, מסתכלת, בהפסקה, מסתכלת בעיניים קלות על ילדות שמשחקות בחבל, ומאוד רוצה להשתתף, רוצה להיות חלק, רוצה להיות חלק מה, מהשמחה, מה, ביחד, מהמריבות. הן יותר רבות מאשר משחקות. אבל להיות שייכת, לא להיות מחוץ למעגל החברתי, ולא מעיזה להציע. לא יודעת איך להיכנס, לא יודעת איך ככה להכניס את הרגל, איך להשתלב. ואני זוכרת שהייתי חוזרת הביתה, הילדה הזאת זאת אני, הייתי חוזרת הביתה והייתי מבטיחה לעצמי, מחר אני מעיזה לבקש. ולא הייתי מסוגלת, והתחושה שמלווה אותי עד היום, היום אני כבר בגילי המופלג, עד היום זה תחושה של החמצה. אמנם לא התעללו בבית הספר, אבל כאילו לא הייתי קיימת, כי לא הייתי שייכת למעגל החברתי, הייתי בחוץ.
יא, שתכף תסבירי לנו, כי את סופר מקצועית, גדלת להיות בתחום הזה. הילד חש באותם רגעים, כשהוא רוצה להיות חלק, והוא לא. הוא לא מצליח כי מה? כי אין לו קישורים, כי חלק נולדים ככה וחלק אחרת, כי זה מה עובר בילד, הנה, את אומרת, הם שיחקו בחבל, רציתי להיות חלק, בואי שנייה, אף ששתנו כבר עם קמטים, מה, לא, את יפה, את יפה.
תודה.
מה עובר שם בתחושות הפנימיות שהוא...
היום מגדירים את זה כחרדה חברתית. אני, כמו שאת אומרת, לפני, אנחנו מדברים על לפני 40-50 שנה, אז לא ידעו להמשיג את הדברים האלה, ולא לא ידעו את הסמנטיקה, אבל בהחלט התופעה הייתה קיימת. חרדה נובעת מחוויה לא מוצלחת של ניסיון כושל, או באמת מידיעה שאין לי את הכלים. עכשיו, כישורים חברתיים, באמת, מבחינה סמנטית, אנחנו מבינים שיש כאן כישרון, יש כאלה שנולדו עם זה. הם נכנסים לחברה כמו דג למים, ומיד משתלבים. ויש כאלה שלא. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מקנים להם את המיומנויות החברתיות. מיומנויות, אולי זה מלשון אימון. ניתן לרכוש את המיומנויות החברתיות, וזה אולי החלק האופטימי בכל הנושא. אפשר להקנות לילדים בעזרת אפילו טכניקות וטיפים את היכולת לדעת מה לעשות בכל סיטואציה חברתית, לא לעשות טעויות חברתיות, וכן לעשות את אותם דברים שבזכותם הם יהיו חלק, יהיו שייכים.
שזה ממש אולי משהו שמלמדים בגיל צעיר, ואחר כך ילך איתך גם ככלי עבודה לכל החיים. אז רגע, אז אתה היית הילדה הזאת, הסתכלת עליהם משחקות, לא הצלחת להשתתף למרות שמאוד רצית. אז מה עשית עם עצמך?
המשכתי להסתכל בעיניים קלות עליהם ולרצות להיות שייכת. וכמו שאמרתי, הרגשתי החמצה. ההחמצה הזאת ליוותה אותי עד היום.
איזו כנות, אורית?
כן, התחושה של ההחמצה, ואולי באיזשהו מקום קצת חרדה. אני רוצה להגיד לך שאת הטיפ הכי מוצלח שלי, קיבלתי דווקא מהיועצת המקצועית שלי, היועצת עסקית שלי. אני זוכרת, אני מרצה בבית המורה, בפסגה, בהרבה מאוד פורומים. לפני ההרצאה הראשונה שלי, אמרתי לה, אני מתרגשת, אני חוששת. את יודעת, אמרתי לה, אני קצת חרדת קהל.
אנושי.
הייתי מאוד כנה. היא אמרה לי, תהני. וזה הייתי רוצה לומר לילדים שהולכים לבית הספר ביום הראשון ללימודים, אנחנו מתחילים כל שנה חדשה, היא התחלה חדשה, ובמיוחד אלה שנכנסים למסגרת לימודים חדשה, אתם הולכים ליהנות, ואין דבר יותר מענה מחברה. אל תוותרו.
כזה צורך טבעי להיות שייך, להרגיש חלק. אז אולי... רגע, אני רוצה להתפתח איתך, כי גדלת להיות משם, שם זה חבל, אחר כך את נערה, ואחר כך לא ידעת שתעסקי בתחום הזה. משהו שהקדוש ברוך הוא בונה אותנו, אני חושבת, להרגיש ככה עם חוסרים מהילדות, אני עושה עכשיו מסע של אישה במשפט, הרבה חוסר בילדות, מביא אותנו למילוי עצמי, דרך דרכים שאנחנו מוצאות, ואז רצון גם לתת אותו החוצה כידע. זה...
בהחלט. במיוחד שאני עבדתי עם ילדים, מתוקף תפקידי, אני מאבחנת דידקטית, וראיתי שהצורך של ילדים, גם של ההורים שלהם, זה יותר מאשר הילד ידע את לוח הכפל, או אפילו יקרא בצורה ראותה, זה יותר שיהיו לו חברים. זאת אומרת, אפשר לומר לילד, טוב, אתה לא יודע את לוח הכפל, כך מחשבון. אי אפשר לומר לו, אז לא יהיה לך חברים, זה אכזרי מדי.
אוי, זה נכון. אוי, זה נכון. אז אם אנחנו מגדירות את נושא התוכנית שלנו עכשיו כקשיים חברתיים, או אפילו תכף תנסחי את זה בדקות יתר, לפעמים אלימות חברתית, והרצון שלנו כאנשים בוגרים לעזור לילדים שלנו, למען הבנייה האישיותית שלהם, למען ההליכה מחר בבוקר לבית ספר. אז אנחנו הולכות לדבר כאן על מערך של כמה פונקציות, נכון? אם אני מבינה נכון.
בהחלט. אנחנו מדברים על כל המעטפת של הילד, קודם כל אנחנו מדברים על תופעה שצריך לטפל בה. זה לא משהו שאפשר לדחות אותו לאחרי דברים אחרים, כי הוא צריך להיות בראש סדר עדיפויות של כל איש חינוך, כל הורה, כל מי שנפש ילדים יקרה לליבו. ואז אנחנו בעצם צריכים לגייס את כל המעטפת. הורים, מורים, קהילה, וכמובן עבודה עם הילד עצמו. עבודה עם הילד עצמו זה עבודה על הקניית המיומנויות החברתיות. ויש גם כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים, שחשוב שהילד יבין, כי זה הבסיס לקשירות חברתית.
וגם מעניין אותי, משהו שקפץ לי בעין, שאני מרגישה שאני לא שומעת אף אחד מספיק מדבר עליו, וזה מאוד מצא חן בעיניי שאת הזכרת את זה. הנושא הזה של קבוצת הילדים שיכולה להתעלל או למגר או להפלות, וקבוצת ילדים נגררת שאין לה ברירה אלא להיקרה בין להיות טובת לב אל מול אותו או אותה ילדה מסכנה שכרגע עוד לא עשתה את המסע החברי, מול מלכי הכיתה והאלה ש... זאת אומרת, אז גם אליהם נתייחס טוב?
בהחלט, בהחלט. הייתי רוצה אולי קצת לעשות סדר, כי בהחלט כשאנחנו מדברים על דחייה חברתית, אנחנו מדברים על איזשהו רצף. אז אנחנו מתחילים מהילד חסר המיומנויות החברתיות, שברוב המקרים הוא ילד אולי כמוני כילדה, הילד השקוף. ילד שבאמת לא עושים לו שום דבר רע, אבל אם לא הייתי מגיעה לכיתה מספר ימים, אף אחד לא היה מרגיש. אז בעצם התחושה שאני לא קיימת. כי אם אני לא קיימת, הרי איך אני יודעת מי אני? אני יודעת מי אני ביחס למראה שמציבה לי החברה, שם אני משתקפת. התחושה של השייכות היא תחושה של בניית זהות עצמית. והיא מאוד מאוד חשובה. לכן כל כך חשוב אנחנו כיצור אנושי לחיות בתוך חברה. אז זה מתחיל כאן. אחר כך אותם ילדים יכולים להיגרר באווירה כיתתית לא בריאה, אקלים כיתתי לא בריא, עלולים להיגרר למצב שהם יהיו השעיר להזזל. יש את אותם ילדים אחרים שגם להם אגב צריך לעזור, גם להם חסר את הקשירות החברתית, המיומנויות החברתיות, כדי לדעת איך להיכנס נכון לחברה, ואז הם דרך סוג של מניפולציה לשליטה, תופסים את אותו שעיר להזזל, את אותו קורבן, והכוחניות, ההתנהגות הלא ראויה שמתנהגים כלפיו, גורמת להם להיות במוקד העניינים לזמן מה. יש את הצופים, כמו שאמרת, הגדרת אותם כילדים שעומדים בהצד, והם בהחלט שותפים להצגה הזאת, הייתי אומרת. הצופים הם אותם ילדים שרוצים דרך הסיטואציה הזאת גם למצוא לעצמם איזשהו מקום. אגב, אני יכולה אולי להגיע לשורה התחתונה ולומר שחלק מהעבודה שלנו עם אלימות בבתי ספר עוברת דרך העבודה עם הצופים האלה. אותם ילדים יותר קל לעבוד איתם, כמובן שצריך לדעת איך לעשות את זה, בד בבד עם הקניית המיומנויות החברתיות לילד הקורבן, ועם דרכי, הקניית דרכי התנהגות וחשיבה חלופיים, יעילים יותר לילד הכוחני, ביחד עם זה אנחנו עובדים עם כל הכיתה. זה העבודה הרב-מערכתית שמשתפת גם את הכיתה. ובהחלט, בהחלט, לא רק אפשר, צריך לעשות. אגב, אולי אני אוסיף עוד מילה ואני אומר, שמי שחווה תחושה, חוויה של קורבנות, החוויה הזאת משאירה את רושמה עליו, שעד 120 בכל מערכות חייו, הוא באיזשהו מקום ככה יהיה קורבן. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני מערכות יחסים, וזה יכול להיות במשפחה ובעבודה וכו'. זאת אומרת שאי אפשר להשאיר את התופעה הזאת כמו שהיא, וצריך לטפל.
את אומרת פה משהו ענק, אורית, ואנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות ונמשיך אחר כך, אבל יואו, את זורקת אותי שנייה, בגלל שאני בת, אני מדברת על בנות, אבל זה כמובן יכול להיות בכל... גם על בנים, זה שכשאנחנו תופסים איזושהי קורבנות בגיל הצעיר, ועוזרים לילד לשקם את עצמו ולראות אחרת את כוחותיו הפנימיים, את הביטחון שלו, אנחנו ממגנים אותו אחר כך גם עם מערכות ניסויים, שבהם הוא שוב יהיה משחזר את הקורבנות שלו, ונותנים לו... אולי, גם לא בטוח שנצליח לעצור איזשהו בג, נפל, שאין בו באמת צורך, שהזרע שלו תמון בשנים הראשונות האלה, מבחינת של עומק פסיכולוגי, אני מתכוונת.
בהחלט, בהחלט. ואני יכולה לומר אולי, אם אפשר לתמצת את זה במילה אחת, הייתי מחזירה לו את הבחירה. כי אם אני מגדירה אלימות, כמוניפולציה לשליטה, דרך מניעת הבחירה, ואנחנו יודעים שיש אלימות לגווניה, היא מתפרסת על כל מיני, בכל מיני דרכים שונות, שאנחנו אפילו לא יכולים להעלות בדעתנו שמדובר פה במשהו כוחני ואלים. אבל בסופו של דבר, הילד שהוא, במקרה שלנו, סיר על הזזל או קורבן, הוא צריך לשאול את עצמו, האם יש לי כאן בחירה? וברגע שאנחנו מחזירים לילד את הבחירה, אפשר לקרוא את האסרטיביות, כן? אז בכל צומת בחייו, הוא יבחר. וכשהוא יבחר, גם אם הוא בוחר במשהו שקשה אולי לעשות אותו, וגם אם הוא בוחר אפילו בשבע אל תעשה, ולהשאיר את הסיטואציה הקיימת, כשהוא בוחר, זה מעצים אותו.
נכון.
כשאנחנו בוחרים, אנחנו מועצמים. אבל אם אנחנו חשים שזה נכפה עלינו ולא הייתה לנו כאן בחירה, מאוד מאוד מחליש אותנו.
וואו, אז אורית ביטון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, נחלק את זה אולי כדי שיהיה סדר למאזינים שלנו, לימוד מתוך האום כדליבה שלנו, על, 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 על מה כדאי לעשות להורים, למורות, למחנכות, לרבס, לילד, למלך המתהלל, המתעלל, האדם שיכול להיות קטן, אבל מאוד מאוד מאיים בכיתה, ולצופים הצפים, אלה שאני רוצה להיות בצד של הצבא המנצח, ובוחרים, למרות שבלב יכול להיות שהם דואגים. יאללה, אז פרסומות. וגם, אורית, חייבת לספר לך אחרי המבזק פרסומות, משהו שעלה במחשבתי עכשיו. יאללה, טוב, יאללה, פרסומות.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
עומקא דליבה, אנחנו בימי אלול עם אורית ביטון, מדברות על חרמות חברתיות, אלימות בכיתה, ביטחון שיכול להירמס לאחד הילדים או הילדות, גם אם הם גדלו להיות הורים וסבים וסבתות, אבל הצלת נפשות של ממש במקרים שהנה עכשיו מתחילה שנת הלימודים, של קשרים חברתיים נכונים שצריכים להיבנות כאחריות הורית, מורית, חברתית, של איך אפשר לעזור לילדים האלה. אז לפני הפרסומות אמרתי שאני רוצה לספר משהו, ואז נצא לאתי המבוגר האחראי ששומר שעברנו על כל הפונקציות האלה של מה יכול לעשות המורה, ההורה, אמרנו, מול הילד עצמו, זה חמישה...
והצופים.
והצופים,
הילד בדיוק. הילד הקורבן, הכוחני והצופים.
בדיוק, אז את אחראית משמרת, בסדר? מה שרציתי לספר לך, זה משהו שככה קפץ לי בזיכרון האימהי, כי יש לנו נטייה כהורים לרצות לשמור באמת על הילדים שלנו חברתית, וממש טראומה שעולה לי עכשיו, זה אחת הבנות שלי, אני חושבת שהיא הייתה בת 2.5, עד כדי ככה, אני חושבת שאף גיל לא מוקדם מדי בשביל רוע של ילדים אחרים, והיינו באיזה טיול שנתי עם הגן, ואני עם הפעילה כזאת הייתי, ויצאתי איתם לטיול הזה, וחברה so called הכי טובה של הקטנה שלי, שהייתה אולי קצת יותר גדולה ממנה, נגיד 2 ו-8 חודשים כזה, לרגע פטפטנו אימהות, זה היה באיזה פרדס, למדו על פירות האדר ואיך לשחות מיץ, ולרגע הילדות נעלמו, ואני זוכרת שפטפטתי עם אותה אימא כפטפטת נשית ידועה, ואז פתאום שמתי לב שהילדה איננה, וגם שלה איננה. ואז התחלתי לחפש ככה בעיניים, וראיתי שבאזור זה לא, אז עקפתי את המבנה של המרכז מבקרים שלה, שם משהו ואת השירותים, ואז ראיתי את הקטנה שלי, על ידי הבת שלה, היא מותחת ממש אל בוץ, וכאילו היא הרביצה לה, כאילו היא... היא ממש דחפה לה את הפנים בתוך החורף, בתוך שלולית כזאת. ומה, אמרתי לה, זוזי, ורצתי, וכאילו החזקתי את הילדה, ושתפתי לה את הפנים מהבוץ וזה. והשיח על הדבר הזה, על מה שקרה שם, אני לא מזכירה שמות הזה בסדר, גם לא יודעת איפה, לא האישה ולא הילדה היום, אבל הרגשתי שאופי של ילד, וטוב לב תמים, ויכולת לתת מרפקים החוצה. זה משהו שבאמת צריך להיות עם היד על הדופק, גם לפני שקורה משהו, וגם אולי, ולכן אני קפץ לי הסיפור הזה, בעקבות משהו שאנחנו כן יודעים כהורים, אז אולי זאת הקפצה, בואי נדבר קודם על האחריות ההורית.
בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני חושבת שאימא היא פונקציה מאוד חשובה, קודם כל, בראש ובראשונה, כי מאוד חשובה לילד. ילדים רוצים לרצות את ההורים שלהם מבחינת הילדים, ההורי הוא אוטוריטה. וההורים, והילדים ממש מיישרים קו איתם. אז מה ההורים חושבים מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו ננצל את זה כמובן כדי לעזור לילדים. אז אני בטוחה ששוחחתי איתה אחר כך.
נכון. עד היום אנחנו מדברות על המקרה הזה.
עד היום מדברות. כן. יופי. והיום יש לה תובנות אחרות, והיום היא מנתחת את זה אחרת, והיום היא יכולה לראות את זה גם מפרספקטיבה רחבה יותר, ולנסות אפילו להבין את אותה ילדה, או לנסות להיכנס לראש של אותה ילדה, לראות את זה רחב יותר, לראות את זה גדול יותר, וזה חשוב וזה טוב. אז קודם כל, באמת, כל דבר שאנחנו מדחיקים, הוא בגדר טראומה. וטראומה היא משהו שיוצא מהפרופורציה. טראומה זה דבר שקשה מאוד לאבד אותו לפני שאנחנו ממלימלים אותו, ממשיגים אותו, מעבירים אותו למשהו שאנחנו יכולים להגדיר אותו. ואז אנחנו יכולים גם לאבד אותו כמובן בעין ולמוסס אותו. לפני כן פשוט צריך לדבר.
זאת אומרת, אנחנו אמורים כאימהות, כאבות, לשים לב או לשאול ילד, בואי נהיה בפרה, בקטע חברתי, איך כהורים אנחנו יכולים להבין שמשהו שם קשה, או משהו שם לא בסדר. הרי השאלות הפשוטות זה, איך טוב לך עם החברים? זה לא מספיק.
והוא עונה בסדר.
כן, זה לא מספיק. איזה אלו נורות אדומות כהורים, או אפילו ביטויים, מלל, משפטים, אנחנו צריכות לקלוט, ואולי גם לתת.
אז קודם כל, באמת לשמור על ערוץ פתוח עם הילדים. וערוץ פתוח עם הילדים, כל ילד רוצה להשיח. ובמקום הכי בטוח שלו, שזה אצל ההורים שלו. וזה פשוט צורך אנושי. אם ההורה יודע להקשיב, אם אין חסמי הקשבה. אנחנו מכירים את חסמי הקשבה, בראש ובראשונה ילד לא רוצה להבעיל את ההורים שלו. ילד רוצה שההורים שלו יהיו שם בשבילו, ובאמת עם איזשהו כוחות נפש להכיל אותו. ילד כמובן לא רוצה שההורים ישפטו, יבקרו, יתנו עצות, ינחמו. ילד רוצה פשוט שיקשיבו לו. ואם יש אווירה של שיתוף, במיוחד שיתוף רגשי בבית, אם השפה המדוברת, אם מלבד עברית גם, או שפה אחרת, זה גם שפה רגשית, ואם ילד רגיל שמשתפים, גם בדברים שאנחנו לא הכי, כן, הכי גאים בהם, אבל אנחנו משתפים, אנחנו כהורים משתפים, אז הילד גם ישתף. שוב, מאותו צורך לשתף, אם אנחנו לא נחסום אותו עם חסמי ההקשבה, הילד יפטפט בבית, יחזור וישתף, יתנה לשתף. ואז אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה עם הילד, נחשוב כמה שזה חשוב בגיל ההתבגרות, כן, שילד חלילה לא תהיה ירידה רוחנית, אז אנחנו יודעים מה קורה איתו, ויש לו כתובת, והכתובת זה אנחנו לא בחוץ. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת אם אנחנו יודעים, מבינים שילד לא רוצה ללכת לבית הספר, כנראה שיש דברים בגו, כדאי שנבדוק מה קורה, וכדאי שוב שנבדוק את זה דרך הילד, כי המורה לא תמיד יודעת, יש לה 30 וכמה ילדות, ולא כדאי לבדוק את זה עם הורים של ילדים אחרים. אולי כאן גם כדאי לומר כמה דברים של לא תעשה. אנחנו לא יכולים לעזור לילדים שלנו ישירות. אנחנו לא יכולים להתערב במערכות היחסים שלהם עם חברים, זה רק עלול לקלקל. אנחנו לא נפנה להנהלה ולא נפנה להורי הילדים, זה ודאי שלא. להנהלה פונים, אני רוצה להחריג במקרים מאוד מאוד קיצוניים, שאנחנו חוששים שהילד שלנו באמת הפך להיות קורבן ציר לזזל, יש מקרים מאוד מאוד קיצוניים, אני חושבת שזה קורה, אז ההורים יודעים. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים לתת לילד את ההרגשה שאנחנו מאמינים בו, שהוא יודע מה לעשות במצב נתון. ואכן הפתרונות שלו הם הפתרונות הטובים ביותר, כי אלה הפתרונות שלו יודע מה מתאים לו. אנחנו צריכים לעזור לו לחזק את האמון במסוגלות העצמית, ובהחלט להרגיש שאנחנו מאמינים בו, אם יכולת אכלה ענקית. אנחנו פשוט פה בשבילך. ושוב, המיומנות של הקשבה, הקשבה אמפתית, המיומנות שצריך לתרגל אותה. ואחר כך באמת גם לעזור לו קצת אולי לראות את הדברים בפרופורציות הנכונות. צריך לשים לב שלפעמים ילדים, כמו שאמרנו, מנסים לענות על הציפיות שלנו, אז יכול להיות שילדים יחשבו שאולי אנחנו רוצים שהוא יהיה אותו ילד יחיד ומיוחד ודואליסט, והילד שלי הוא, ואז בעצם אנחנו קצת מחבלים באינטראקציה הזורמת. אתה צריך להיות מאוד מאוד רגישים לכל הניואנסים האלה.
אני מרשה לעצמי להכניס כאן, אני לא יודעת אלא לא לשתף. לא יודעת. את יודעת, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, תורית, אני בדיוק התעסקתי עם זה בעבודה, וכתבתי לשבוע הבא לעיתון קטע, שבהתחלה כאילו אמרתי, כן, לא, אבל כן, אני רוצה לקחת את זה שנייה ולשים את זה עם בורג של איקאה. בשבת האחרונה, אחת הבנות שלי חזרה, שהייתה בשבת, סיפרה שהיא כבר אימא, ושאמרו לה בטיפת חלה, אנחנו עושות דוגמה עכשיו, שהיא חזרה מטיפת חלה, והאחות כאילו קצת פרצפה לה, בקטע של ביקורת, למה היא לא נותנת כבר לבייבי אוכל מוצק? כאילו, איפה הקישו המאוך, ואיפה הבטטה המקובצת? והיא אמרה לי, יו, אימא, וזה לי חשק, והבנתי אותה מאוד, כי מעבר לפאצ'קן ולכל הבלגן שהם עושים, כשאתה להבדיל אם זה האכלה טבעית, או מטרנה, אתה גומרת עם זה, ומעבר לזה שאמרתי לה, את בובי, יש, זה הולך להיות קצת ארוך, אבל זה בסדר, זה אלה החיים, אתה יודע. ובעבר לזה, כאילו, אמרתי לה, ממי, זה שלב, כאילו, שאת נותנת תהי שנייה בדמיון אימא לפיצקה לך, כשאת פתאום נותנת אוכל סבתא. מוצק, סבתא, זאת, זה קטע רגשי לחלוטין, זה כאילו אומר, סיימנו עם איזושהי עובריות, עם איזשהו תואר של גרביים סרוגים, זה רק שנייה, זה כבר מלכלך, זה צריך סינור, זה... לא צריך סינור, זה כבר, הילד גדל, כמעט, הוא כבר לא בייבושון. ואמרתי לה, את מוכנה לזה? אז ביטה, כישוב את הבטטה, בקטע הרגשי. אמרת לי, לא. אמרתי לה, אז אם לא סיימת עם זה, אז אל תתני כישוב. אמרת לי, לא, אבל האחות הסבירה, אבל אני אסייה מכבד את החיות, כן? על האלרגיות שצריך לדעת, ועל הפיתוח של הלסת, ועל הדיבור, ועל העזרה, ועל השרירים שצריכים לעבוד וכו'.
זה יכול לחכות קצת.
כן, כן, אמרתי, כן. ואז אמרתי לה, משפט, הנה, קטע של... אמרתי לה, את מפחדת מהחיות של טיפת חלב? כאילו, והן מקסימות, אני חברה של כמה. ואז התפוצצה מצחוק, ואז הזכרתי משהו בשולחן שבת, שאני רוצה לתת אותו כאן, בעקבות מה שאת אומרת על השיתוף, על זה שכדי לשמור על המערכים החברתיים שלהם, או בכלל על קשר איתם, כדאי לתת להם תחושה שהם בסדר, גם כשהם לא בסדר. כי אחרת הם, זה הדליק אותי משפט שאת אמרת, כי אחרת הם לא ירצו, כי זאת לא הקשבה, כאילו הם מתקן אותם כל הזמן, או נכון, אנחנו הורים וצריכים לשים אותם במסלול, אבל קודם תן את הלב שלך. ואז שעשיתי לה כזה עם העיניים, ושאלתי אותה אם אפשר לספר, כי כולם היו סביב השולחן, וזה בכל זאת הסיפור שלה, ואמרה לי, כן, אמא, ברור. ואז הזכרתי לה שהיא מפחדת מהחיית, ואז סיפרתי את הסיפור הבא, שהוא נושא לדיון, אני חושבת, ואנחנו חוזרות אחר כך לקטע החברתי. אמרתי לה, את היית בת 4 או 5, ואת היית בטיפת חלב, יש את הגיל הזה שאתה סוגר תיק, או כאילו הילד מפסיק להיות בטיפת חלב, מכירה את זה?
כן.
ואז כאילו האחות התחילה לשאול מלא שאלות, את הילדה. והילדה ישבה על כיסא גבוה כזה, ונדנדה את הרגליים, ואני טיפה הייתי מאחורה, ושמעתי את האחות שואלת אותה את כל השאלות, שאלות שהיא רצתה לשמוע את הדיבור שלה, ואת המוטוריקה לבדוק, ואז היא הגיעה האחות לסעיף ההיגיינה. ואז היא שאלה אותה, את מתקלחת לבד, את מצחצחת שיניים פעמיים ביום? ואז הקטנה שלי הסתכלה עליי, אני עושה כאילו מי שרואה אותי עכשיו, הסתכלה עליי מאחורה, קרצה לי, הוציאה לשון קטנה כזאת, חזרה עם הפנים לאחות פוקר פייס.
שקרה במסך נחושה.
ממש, אורית! ואמרה לאחות, כן? עכשיו, זהו, ואחות סימנה כן בבי של הרובריקה של ההיגיינה, ועברה לשאלות הבאות עכשיו. הסתיימה הפגישה אצל טיפת החלב, ואני נכנסתי איתה עם עצמי, לדילמה הורית. כי אני הייתי שותפה בחדר, לדבר עבירה, לשקר מול הממשל, משרד הבריאות, מי שזה היה. ונכנסתי לדילמה, עכשיו, אני זוכרת שעבר בי חוט, הייתי עם הצעירה, אבל עבר בי חוט של, אם אני עכשיו גומרת את הילדה על השקר שהיא שקרה, היא לא תרצה לשתף אותי בשקרים, ולפני שאני אחנך ילדים, אני צריכה לתת להם מקום בלב שלי.
ממש. וגם בנית איזה סוג של אינטימיות, כי יש לכם עכשיו סוד משותף.
יפה! בול! עכשיו, הלכנו ברגל הביתה, זה המרחק, הלכתי, עוד תינוק כבר עם עגלה וזה, ומה זה חיבקתי אותה? עכשיו, זה לא שאני עושה שגיאות אימאיות, כי אני אומרת מאחורי כל מיקרופון וכל מצלמה שאם אתה לא שוגע, אתה לא יודע, הרי איזה הורי מושלם, תראי לי אותו, אני מסגר אותו בזה.
לא הייתי רוצה הורי מושלם. אתה היית רוצה הורי מושלם?
לא, כי גם אני לא, בדיוק. אז רק אני, לפני שנצא שוב לפרסומות, אז אני זוכרת שגם חיבקתי אותה וגם נשקתי אותה, והייתה לי מה זה הרגשה טובה עם עצמי, וכשהגענו הביתה, תקשיבי אורית, סיפרנו את זה לאבא, לסבא, לסבתא, לדודים, זה סיפור דגל על הילדה.
ואף אחד לא נבעל.
לא. והילדה למדה בעיניי, שהיא יכולה לספר לי, גם שהיא לא מושלמת, היא יכולה להתגאות בזה שכולם משקרים לפעמים, סורי, זה לא שאני מחנכת לשקרים, אבל זאת חלק מהישרדות של יהודים ושאר בני אדם, ואפשר לדבר על שקר, ומתי הגבול שלו, וזה וזה וזה. אז אני לא יודעת אם היא סיפרה לי הכל אחר כך אל תוך החיים, אבל אני רוצה לתת להורים שמאזינים לנו את בדיוק, שכשילד במצוקה, הוא ירצה לספר לאבא ואמא אם מתעללים בו בכיתה חברתית, אבל הוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא ידע שבבית, וזה, חכה, יש לנו עוד הרבה זמן לתוכנית, שזה אחד, את אומרת, אני עושה מזה אחד עכשיו,
כן.
מול הילד, שותפות רגשית, נכון?
בהחלט.
אז נצא שוב להפסקת פרסומות, ואחר כך נעבור לפקטור הבא, אוקיי? או מה שאני ארצה. אז קדליבה, אורית ביטון, איך מגדירים אותך מקצועית?
אני מנחה חברתית.
וואו.
מנחה חברתית זה מנחה לפיתוח כישורים חברתיים. האמת היא שמבחינה סמנטית זה נושא חדש יחסית. זה מקצוע חדש יחסית. אני לא רק עוסקת בזה, אני גם מכשירה מנחות חברתיות, מנחות לפיתוח כישורים חברתיים. יש לי בית ספר, מרכז להכשרה בירושלים.
איך הוא נקרא? שערי
העיר, אפיק חדש. אנחנו מרכז אפיק חדש. ובעצם אני גם מכשירה את המנחות החברתיות, הן עוברות הכשרה של שנה, של 128 שעות אקדמיות, עם 5 קורסים חשובים. ולאחר מכן, אנחנו עובדים בשטח, בתוך מתי הספר, דרך סל התוכניות ומענים של גפן, של משרד החינוך, ומנהלים קהילתיים, סדנאות לילדים לכישורים חברתיים, ומכונים פרטיים שהן פותחות בצורה באמת יצאת מן הכלל, שמעניין שכמעט בכל ריכוז חרדי אין עדיין קבוצות לילדים לפיתוח כישורים חברתיים. זה נושא כל כך מתבקש, ועד עכשיו לא היה קיים.
אז הנה.
אז הן בהחלט מפריחות שם את השממה.
מעולה. תודה. אורית ביטון, מנחה חברתית. קדליבה, פרסומת שוב, ואנחנו חוזרות.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
קדליבה, אורית ביטון, מנחה חברתית. אז אם אנחנו סוגרות את השעה הראשונה, דיברנו על הפקטור הראשון, קשר ילד הורה, והתנאי לראות מה קורה לילדים שלנו, זה קשר טוב איתם. אנחנו יכולות להגיד את זה במשפט, אבל זה לייפטיים.
ממש. זה פשוט להיות קשובים. להיות קשובים זה להתפנות מעצמנו, ולהיות שם איתם.
אז זה בעניין ההורי, אורית ביטון. ואחר כך בואי ניגע גם בצוותים החינוכיים.
כן.
בילדים עצמם, החזקים יותר בכיתה, ובצפים אמרנו.
כן. אז הצוותים החינוכיים, קודם כל הם שותפים לתהליך החשוב הזה, כי רוב הסיטואציות החברתיות, לטוב ולמוטב, נמצאות בטריטוריה שלהם. אומנם בהפסקות, אומנם זה לא החלק הדידקטי, אלא זה החלק החברתי, אבל כמו שאמרנו, הדברים קשורים זו וזה, משפיעים אחד על השני, ולו בשביל, כדי לנהל כיתה בצורה יעילה, ולהגיע להישגים המצופים גם בלימודים, למורים תהיה רווחה, יוקל להם, אם יהיו מערכות יחסים בריאות, ואקלים כיתתי בריא ונכון, זה בהחלט יעזור להם לתפקד גם בחלק המקצועי שלהם כמורים. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא בהחלט אינטרס של המורים, של הצוות החינוכי.
יו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
כן, בהחלט, כי אולי אני אומרת את זה כמורה לשעבר. אז בהחלט מאוד קשה לנהל כיתה שצריך להשתדל כל כך בנושא הזה של הדברים הבסיסיים, שתהיה אווירה של למידה, כי הם תפקדו ככיתה ולא יהיו עסוקים בדברים אחרים. אז בהחלט המורים שחשופים לכל מיני תופעות קשות, וכואבים את כאבם של ילדים, וביחד עם זה, בד בבד עם זה, גם כן יודעים שהם זקוקים לפניות הרגשית, רגשית חברתית של הילדים, לצורך למידה, אז יש להם אינטרס לטפל בנושא הזה.
תראה, אני תמיד חשבתי כאילו על, 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 על האחריות המורית כלפי ילד בקטע רגשית, תראי מה זה, איך כל אחד רואה מהספקטרום שלו, אבל פה את שמה פרוג'קטור על, על אור שבאמת, לא חשבתי עליו, שלמורה יותר קל ללמד את החומר ולגדל בני אדם, כשהמערכת החברתית תהיה רגועה. זאת אומרת, מסכנה מורה, או יותר קשה, בואי נגיד, למורה, לנהל את היום-יום שלה כמשימת לימוד, כשיש בה כיתה מאמורות חברתיות כאלה.
בהחלט. הרי אנחנו יודעים שמקצוע ההוראה הוא מקצוע כל כך חשוב, לדעתי, המקצוע הכי חשוב שקיים.
הכי.
וביחד עם זה, אנחנו כל שנה מתחילים עם איזשהו חוסר של מורים במסגרות הלימוד, ויש... למה? למה לא רוצים המקצוע המבוקש הזה? כי מאוד קשה מהבחינות שהן לא דידקטיות. מאוד קשה לנהל כיתה עם כל מה שמסביב, ובעיקר מערכות היחסים בתוך הכיתה, בין התלמידים לבין המורה, ובין התלמידים לבין עצמם. אז בהחלט צריך לתת את הדעת לנושא הזה ולטפל. מורים רוצים לעזור, בדרך כלל יש איזושהי תחושה שזה, כמו שאמרנו, מעין איזושהי גזירת גורל, ומשהו שאין למורים מספיק כלים כדי להתמודד עם זה. יש עכשיו הרבה מאוד גישות, הרבה מאוד תיאוריות עכשוויות של איך לטפל בנושא של דחייה חברתית בבית ספר. חלקם הגיעו, ירדו ככה מהאקדמיה למטה, לניהול כיתה של המורה, וחלקם עדיין לא. אבל אפשר לומר בגדול אולי מה, קודם כל מה לא לעשות.
עכשיו אנחנו במורים.
במורים.
כן, אני עושה סדר עבורי ועבור המאזינים, כן.
כן, אז לא כדאי לפגום בדינמיקה הפנימית שיש בכיתה. כי כמו בכל חברה, יש איזושהי היררכיה מסוימת. אנחנו צריכים לדעת שיש שלבים התפתחותיים, אריקסון מזכיר את זה, יש את גיל החביון, שזה גיל בית הספר, ויש לו מספר מאפיינים. קבוצת השווים, שזה הכיתה במקרה שלנו, היא מתנהגת כישות עצמאית, ישות בפני עצמה, וההשתייכות לאותה קבוצה, שהיא כל כך חיונית לכל ילד, יש לו תנאים מסוימים. והתנאים הם בראש ובראשונה להתאים, אני מתאים את עצמי לחברה, ולא חברה מתאימה את עצמה אליי. זה כמובן כלל שאנחנו מלמדים את הילדים בקישורים חברתיים. ויש היררכיה, כמו בכל ארגון, יש את המנהל, ויש את הסגנים, ויש את העובדים בתפקידים כאלה, תפקידים אחרים. העיקר שכולם נמצאים בתוך הקבוצה. כשמורה מרגישה, שיש ילדה שהיא מלכת הכיתה, או זו קבוצת ילדים שנותנים את הטון, לא הייתי שוברת את זה, לא הייתי מקלקלת את זה, בפרט שכל הילדים האחרים יתלו חלק.
יפה, נקודה. זאת אומרת, סתם בחושב יוצאות לחדשות פרסומות, פרסומות חדשות, אבל לא, זה כאילו, את אומרת, אם את רואה כמורה ילדה מובילה, והכל בסדר, תני לה.
בהחלט.
היא יכולה להיות מהמסייעת, כמו שאומרים בגדודים, וואלה, סייעת.
מלכת כיתה זה לא דווקא גורם שלילי, יש מלכות כיתה שהן מאוד מאוד חיוביות.
נכון, נכון. יהיו, מעניין אותי לשאול אותך, ואני אשאל אותך בשנה הבאה, בשעה הבאה, על היחידה הזאת, שאנחנו כרגע במורים, אם רואים סממנים כאלה, בית, כיתה, סיים, על אותם ילדים. מעניין אותי, טוב, יאללה, שעה הבאה, אורית ביטון, מנחה חברתית, חוזרות, עוד מעט.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
כדלי בשעה השנייה, אנחנו עם אורית ביטון מדברות על נושאים חברתיים, את מנחה חברתית. בעצם אמרנו בהפסקה עכשיו שאין ילד, גם אם הוא הפך להיות איש, או אין הורה שלא יפגוש מתישהו בחיים שלו את הספליט הזה בין להיות שייך ללהיות שונה, רק על הספקטרום יכול להיות סבל גדול בקוטב מסוים, ואנחנו מנסות בתוכנית הזאת לפענח את העניין הזה. אז דיברנו בשעה הקודמת על הורים, נגענו בצד המורי, ואיך אנחנו ממשיכות מכאן.
אולי נדבר על הדמויות המרכזיות כאן בכל הסיפור הזה, שזה הילדים בעצמם. אז הילדים, אנחנו צריכים לדעת שעוברים שלבים התפתחותיים, ועם שלבים התפתחותיים קשה לנו להתווכח. כי אם ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו צריכים לעבור את השלבים ההתפתחותיים האלה, כנראה שזה מה שנכון. הילד בשנים הראשונות לחייו הוא מרכז העולם, הוא היחיד ומיוחד, ואכן באמת הוא, כל ילד יהודי הוא נס. לפני עצמו, ויש את ההתפעמות, מושג בפסיכולוגית, התפעמות של ההורים מול הילד הזה, ואנחנו שמים לב לכל האינדיבידואליזם שלו, ואת כל הייחודיות שלו, וזה נפלא. אחר כך הילד מגיע לבית הספר, החל שלב החוויון, על פי אריקסון, זה בערך כיתה ב', עד כיתה ו', בערך.
חוויון זה מלשון חיבור, נכון? זה חטא ו'.
בית, כן,
נכון?
כן,
זאת אומרת, כן,
בדיוק, בדיוק.
כן, זה נכון. לא לשון חוויה, זה לשון חיבור כנראה.
כן.
אוקיי.
כן. זה בהחלט אנחנו מדברים על קבוצת השווים. ובשלב הזה, השאיפה שלו, ושוב, זה שאיפה התפתחותית בריאה ונכונה, זה להתאים את עצמו לחברה.
זה השלב של אמא, אל תעשי לי בושות.
ממש, ואני לא רוצה להיות יוצא דופן. אני זוכרת שהבנות שלי היו מגיעות בשישי או בראש חודש, בימים קצרים, עם שקית לבית הספר, ולא עם הילקוט. ותמיד הייתי אומרת, אבל תראינו, יפלו הקלמר, ובשביל מה המסורבלות, אז למה לא את הילקוט הקטן והחמוד שלכם? כי ככה כולם.
זה משהו מאוד חשוב, הדבר הזה, להגיד כאן, לא להתווכח עם הילדים על זה. לא, לא. זה מקשה וזה גם מחבל בקשר שדיברנו עליו בשעה הקודמת. זאת אומרת, אם ילד יודע מה קורה בכיתה, יש לנו נטייה הורית להגיד, לא, אבל אתה לא כמו כולם, למה אתה צריך להיות כמו כולם? אם אתה פחות או יותר בטווח של נורמה, כי זה הצורך שלו בדיוק עכשיו. זה כמו שגם אני ואת כאן מתלבשות ומתנהלות, קצת כמו כולם, כי זה חשוב מאוד להיות איתו, להגיד לו... לא לרדת עליו, אני פוגשת את זה המון, מה אתה מתבייש בי? כן, לא, להיות איתו בזה.
בהחלט, בהחלט. העתק הדבק זה מה שמאפיין את גיל קבוצת השווים.
נכון.
שהוא
גדול יותר. בגיל קבוצת השווים, גם כשהוא מעל גיל החוויון, זאת אומרת, אפילו כשהוא נער, נערה, גם לי ולך יש קבוצת שווים.
אבל אז יש לנו כבר את הבחירה. בגלל שאנחנו חווינו את גיל הילדות המוקדמת כייחודיות שבנו, כן? ואחר כך חווינו גם כן את הצורך החברתי להתאים את עצמנו לחברה, אז עכשיו אנחנו יכולים בגיל בוגר יותר, שאנחנו כבר האדם השלם, אדם שיכול לאסוף את כל התובנות שלו, מכל שלבי ההתפתחות שלו, ולהחליט שבסיטואציה חברתית נתונה, אנחנו בוחרים לשמור על הייחודיות שלנו, על העקרונות שלנו, הדברים שחשובים לנו וכו', ובסיטואציה אחרת אנחנו בוחרים לזרום עם העדר. הבחירה הזאת היא מתוך... חוויה של שחווינו את גם את דרך החיים הזאת וגם את זה ואנחנו יכולים כרגע לבחור. לכן חשוב לעבור את כל תקופות את תקופות החיים השונות, את שלבי ההתפתחות השונים כדי שנוכל אחר כך לבחור. אז זה כן חשוב. עכשיו יש דברים מאוד מאוד עקרוניים, כן? ואני חושבת שבית ערכי מגדל ילד שבו בנושאים ערכיים הוא לא התפשר. אבל כשיש דברים, כל מיני ניואנסים קטנים של תיק בצבע כזה או תיק בצבע אחר, ניתן לילד באמת להיות כמו כולם, כי זה צו השעה. ילדים הם במרכאות אכזריים למי שסוטה מהקו, מהשורה, והם מחזירים אותו בדרכים שלהם. וזה לא היינו רוצים.
נכון, אז זה בקטע של הילדים. עכשיו, אני רוצה שניגע בעוד שני חבר'ה במרכאות. אחד, זה אלה שיכולים לעשות קשה. אז איך נקרא להם? אלה שיכולים בכיתה להיות המציקים, כמו שהקראתי בפתיח של התוכנית, הילדים שמתעללים, או, תראה, אני אפילו מנסה לדון אותם לכף זכות, הילדים הלכאורה אכזריים או מתעללים, כי הם גם מנסים להשיג איזה משהו, אז בוא נדבר עליהם, וגם על הילדים המתלבטים, זאת אומרת, אלה שבלב שלהם רואים את הילדה הדחויה, ורוצים לעזור לה, רק נקראים מלהיות שייכים גם לטובים מול המובילים של הכיתה, ולא נעים להם.
כן, אז אני אפילו הייתי מכלילה את הילדים חסרי המיומנויות החברתיות, או מיומנויות חברתיות לקויות, שבוחרים בכל מיני דרכים עקיפות להשתלב, כי אמרנו שזה צורך קיומי ממש, אז יש את הילדים הכוחניים, שהם פשוט לוקחים, הם לא מקבלים, הם לוקחים, ומשתמשים בכל מיני מניפולציות של שליטה, וכל מיני מעשים אלימים, כדי לכפות את רצונם וכדי להיכנס בכוח. אמרה לי פעם אמא שהבן שלה מתנהג בחברה כמו פיל בחנות חרסינה. הוא נכנס ככה בצורה מסורבלת. ננסה לדמיין לעצמנו את הבעת פניו של אותו פיל, שבכל ניה של, של החדק שלו, הוא מנפץ לו מערכות יחסים שהוא עמל עליהם הרבה מאוד זמן, אז אנחנו נבין שהוא לא נמצא בסיטואציה טובה. אבל הוא פשוט נדחף, כי הוא לא יודע איך לעשות את זה אחרת, ואותו ילד שהוא שקוף, שעומד בצן, שלא יודע איך להיכנס לחברה, וגם כן הוא נשאר מחוץ למעגל. גם אלו וגם אלו צריך להקנות להם את המיומנויות החברתיות, יש את רשימת המיומנויות הבסיסיות והמורכבות, אנחנו מקנים אותם לילדים דרך, בלמידה התנסותית, למידה של חוויה, שהיא כמובן הלמידה המשמעותית, דרך הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד אביזרים וכלים, תרפיות מסוגים שונים.
בואי ניתן דוגמה.
דוגמה, איך אנחנו כמורות או כשעות צוות במקום עבודה מסוים, יורדות להפסקה, ואנחנו רואות קבוצה של, של נשות צוות עומדות ומדברות על נושא מסוים. אנחנו רוצות להשתלב בשיחה, איך עושים את זה?
אז את שואלת אותי?
כן.
אולי נעשה כזה...
יאללה,
בוא. אימפרוביזציה. רגע, אז נתחל לחשוב, כי אני באה, אני רואה קבוצת נשים משוחחת, זה יכול להיות גם במשרד של מחשבים, או...
בהחלט.
אז סתם אני עכשיו שולפת. אני מקשיבה, אז אני יודעת מה, אפילו 30 שניות, 20 שניות, סתם.
פלא.
אני טובה, אני טובה.
אחד.
מקשיבה, נגיד אני שומעת שמדברים על... אני יודעת מה, על מה מבשלים לחג. בסדר, אני ילדה, בת. אז אני יכולה, נגיד, להתעניין.
איך את מתעניינת? איך את מראה להן שאת מתעניינת?
אני פונה במשפט שהוא שאלה. נגיד, שאלה סקרנית, חיובית.
זה שלוש, לפני כן.
את כדי כך, וואי.
בהחלט, יש עוד שלוש.
יו, אני לא יודעת, אני סתם אומרת את זה מהבטן.
את עושה את זה נהדר. הקישורים החברתיים שכתובים.
ואז אני שואלת אותה, נגיד, מה זה, מה אמרת שם? זה נשמע לי אדיר, כאילו קצת מילה טובה עם שאלה, כי נמון של, גם בשפת הגוף, חיוך אולי, או... כן, איך אני היום בסדר?
נהדרת, נהדרת. אז קודם כל, את לא עושה את הטעויות החברתיות, את לא נכנסת, רואה קבוצה של נשים שמדברת, אבל תשמעו מה קרה לי היום. לא בא, מביאה את הנושא שלך, כי הם בתוך משהו. אנחנו משתלבים בחברה, נכנסים לים כמו, נכנסים לחברה כמו דג למים, בלי לעשות גלים. שאפילו לא ירגישו שנכנסנו לתוך המעגל החברתי. יש ארבעה שלבים מובנים. השלב הראשון זה באמת עצור והתבונן. שימי לב, האם הן פנויות? מה שפת הגוף שלהם משדרת? האם אפשר להשתלב? אולי הן כרגע מסתודדות, זה לא שם. השלב השני זה להראות על ידי שפת גוף התעניינות. והשלב השלישי זה לשאול שאלות, בהחלט. שאלות את מי שדוברת עכשיו בנושא המדובר. השלב הרביעי, את יכולה להוסיף עוד משהו, את משפט משלך, אבל באותו עניין. ואת כבר בפנים. ברגע ששאלת שאלה וקיבלת את התשובה הקצרה בתור, אפילו כן או לא, את כבר בתוך השיחה, מבלי שירגישו שבכלל נכנסת.
וואו.
אז הנה.
איזה דבר חשוב. אז זה דברים שאפשר ללמוד, גם אם לא קל ליישם דקה אחרי שלמדת, אפשר לעשות מין פנקס חוויות של מה כן הצלחתי לעשות.
בהחלט. בהחלט. אפשר לעבוד עם ילדים על ידי ניתוח שאחרי המוות, לקחת את הסיטואציה שהילד חווה, את הנושאים שהוא מביא, את החוויות שלו, ולנסות לנתח אותם. ואנחנו יודעים שכל אירוע מורכב כמו שרשרת מחוליות חוליות. ואנחנו צריכים לבדוק איזה חוליה כאן החלשה, החוליה הרופפת, ולהחליף אותה, ואז התוצאות יהיו אחרות. מה שחשוב לי בקשירות חברתית, שילד ידע שההתנהגות שלו היא התנהגות, אמורה להיות התנהגות ייעודית, התנהגות יעילה. כי המשוב שהוא מקבל מהחברה תלוי בהתנהגות שלו, הוא לא השם חלילה. אבל בהחלט כל דבר שאנחנו עושים או אומרים, יש לו איזשהו משוב מהחברה.
וואי, תגידי, אורית, מעניין אותי רק בסוגריים, הילד או הילדה שיכולים לעשות קשה לילד מטריה. זה מושג שלך?
לא, זה מושג של התורה האוריה, שחיברה את השיר הזה בעקבות זיכרון ילדות קשה שהיה לה. כן, ועד עכשיו היא כנראה לא שכחה את זה, בטח, היא אוהבת לכתוב על זה שיר.
אז אני הקראתי אותך במייל שהגיע ממך. בסוגריים, מעניין אותי להבין מעולם הטיפול, הילד או הילדה שעושים קשה. מה יש שם בצורך שלהם שנייה? כי הצורך של הילד שמבקש להתחבר זה הכי טבעי בעולם ודיברנו. אבל הילד הכוחני.
כן, אז איזשהו דפוס התנהגות שהוכיח את עצמו כיעיל בגיל מאוד מאוד צעיר. ואנחנו פשוט מנציחים את מה שהוכיח את עצמו כטוב או כיעיל. אלא שהילד יתבגר, אמנם ילד בן, גם ילד בן שנתיים, כמו שאת תיארת את הבת שלך, כשהוא יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו, והוא ראוי שיהיו לו חוויות חיוביות. אבל בכל זאת זה יותר מצוי בגילאים צעירים יותר, נח, שנה וחצי, שנתיים, שאם הוא רוצה את הבימבה, והבימבה עכשיו תפוסה, אז הוא יחטוף. גם שם צריך לעשות את התיווך הנכון. אבל כשילד ממשיך עם אותו דפוס התנהגות, וזה מתחיל מדפוס חשיבה כמובן, בגיל, בשלבים הרבה יותר מאוחרים, ובבית הספר הוא צריך חונכת צמודה, ואני טיפלתי בילדים שבכיתות ו-ז', עדיין הייתה להם את החונכת הצמודה, כי כל השפה שלו הייתה שפה התנהגותית. אז בהחלט הילד הזה לא עבר את השינוי. ההתפתחותי המתבקש, והוא בהחלט צריך את התיווך. כי כל מה שלא עובר לבד, צריך תיווך. צריך גם כן לשים לב לעוד נקודה מאוד חשובה, כשלילדים חסר את השפה המילולית, או כשהשפה המילולית, ושפה מילולית רגשית במיוחד, היא לא מספיק בשלה, אז הילד משתמש בשפה התנהגותית. אם אנחנו רוצים לתת לו חלופות, ואנחנו צריכים לתת לו משהו, כי אנחנו לא נשאיר אותו בלי כלים. הוא לא ירצה להיות חסר אונים, אז אנחנו צריכים להעניק לו את השפה הרגשית, שפה שבה הוא יכול קודם כל לזהות את הרגשות שלו, להביע אותם בצורה אסרטיבית, סינגור עצמי, לשים לב לרגשות הזולת, לקחת אותו בחשבון, כל זה צריך ללמוד.
וואי, זה חשוב. תת מה, את עושה לי חשק לרעיין מלכת כיתה אגרסיבית שחזרה בתשובה, שעשתה תשובה, שמבינה מה היא עשתה. זה מרתק, את יודעת, בעולם הנפש, הרבה מתייחסים לקורבן ולאדם שנפגע, אבל אני נחתו במייל שלי כמה מיילים מרתקים של כאלה שבכזאת כנות אמרו לי, אני הייתי הפוגע, אני הייתי הפוגעת, ואני רוצה להבריא, ואני רוצה להבריא, או שהבריתי, והיום אני מבין מה עשיתי, וזה פתח, אני חושבת, גם חברתי מאיתנו, לתת אפשרות לאלה לעשות תשובה יהודית, אבל תשובה אישיותית, ודאי. אז בואי נדבר על עוד פלח אחרי הפרסומות עכשיו, שלא נגענו בו, והוא זה חשוב, כי הוא קצת הרוב, הרוב מספרית של אותם ילדים, שמסתכלים ימינה שמאלה, הם לא מדברים על זה אולי בכל רם, אבל מבינים שכדאי להיות בצד המוצלח ולהתאפס למלך של הכיתה, למלכה, אבל קרואים בתוך עצמם, ואכפת להם גם מהילדים הדרוסים. יאללה?
יאללה.
יאללה. אז אום קדליבה, חלק פרסומות, ואחר כך החלק האחרון שלנו.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
אום קדליבה, אנחנו מדברים היום על חרמות חברתיות, על ילדים שנשארים מאחור, על השיתוף שלהם גם בבית וגם על ההתנהגות המורית שלנו כאנשי חינוך, גם על הילדים שהם יכולים להיות המתעללים, מלכי הכיתה. ועכשיו הגענו לדבר על הילדים הצפים, או על אלה, אנחנו עם מורית ביטון, מנחה חברתית, על הילדים האלה שנקראים בתוך עצמם. אני חושב שזה קורה גם לנו בתור מבוגרים, כאילו הרצון, גם יש פה משהו יהודי מבלבל קצת, כאילו, אם אין אני לי מי לי, אז אני צריך לדאוג לעצמי, אבל מצד שני אני גם איש של חסד, אני צריך לדאוג למסכנים, אז זה מין הדילמה האנושית הקבועה, כמה אני מגן על עצמי, מול כמה אני רוצה לעזור לילד, איפה אני אקריב את עצמי, ואהבת לרעך כמוך, או כמו הילד הזקוק לעזרה, תפתרי לי את הבעיות שלי רגע.
וגם לא תעמוד על דם רעך.
נכון.
וכאן באמת מדובר בדיני נפשות ממש. כן. עכשיו, בהחלט, האווירה הכיתתית, האקלים הכיתתי, הוא זה שיוצר איזה שהם תפקידים מקובעים. אנחנו יודעים, מכירים את הנושא של תפקידים מתחום הפסיכולוגיה, יש גם בתוך הבית ילדים שקיבלו תפקיד מסוים, והתפקיד שם הוא מאוד מאוד מקובע, ואז הילדים האחרים חייבים לתפוס את התפקיד שנשאר פנוי. ואז אנחנו רואים שזה הילד ה, וזה הילד ה, וזה הילד ה, זה הילד שעוזר בבית, וזה הילד שאף פעם לא עוזר בבית, וכו'. זה קיים גם כן בכיתת תפקידים המקובעים, כשהאקלים הכיתתי הוא לא מאפשר מעבר מתפקיד לתפקיד. ואז באמת צריך לעבוד קודם כל ברמה של הכיתה, וכאן אנחנו פונים לאנשי חינוך, לצוות החינוכי, לעבוד על הנושאים הערכיים של קבלת השונה ושל של עבודת צוות. אני חושבת גם שהנושא של ההישגיות בבית הספר, שאנחנו יודעים שילדים עוברים מגן לבית הספר, הם עוברים לעולם מאוד מאוד הישגי. הילדים נמדדים בציונים, במספרים. יש את החוגים שהילדים משתתפים בהם, הכל מאוד מאוד הישגי. ובהחלט יש לשיטת החינוך, יש לה איזושהי אחריות שמשם מחלחלים התכנים של ההישגיות לילדים למטה. אז כשיש תחרות והישגיות מצד אחד, ככה מרפקים, ויש איזשהו חשש להיות לא מקוטלג, ואני חייב להיות מקוטלג בקבוצה זו או בקבוצה אחרת, ביחד עם זה, כשיש אווירה שמזמינה את מציאת השעיר להזזל, כדי שיהיה איזשהו הוואי, כדי יהיה מה לצפות, שיהיה מעניין בהפסקות וכו', אז אנחנו רואים כאן את התופעות הנוראיות והאומללות האלה. כמובן שצריך לעבוד גם עם הילד הקורבן וגם עם הילד האלים, ואמרנו ששניהם אומללים ושניהם צריכים שאנחנו ניתן להם כלים, אבל ביחד עם זה אנחנו רוצים לעבוד שוב עם הרוב הקובע, שהוא הרוב בכיתה ויש לו המון המון כוח, כי בלי קהל, בלי צופים, אין הצגה.
איזה חשוב.
אין הצגה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לצפות מילד בגיל בית הספר, שבו ויקבל החלטה שיוצא נגד נורמה כיתתית מסוימת, או נגד אלה שקובעים את הטון. אבל אנחנו יכולים לבדוק איזה מהם הם קצת אולי יותר אמיצים, ולקחת מתוכם אחד או שניים שהסכימו לעבור איתנו את התהליך, ואומרים לדבר איתם קודם כל על, לדבר על ליבם, לדבר איתם בצורה ערכית. ואותם ילדים, אנחנו יכולים לבדוק איתם, הם יכולים בצורה לא ישירה, עקיפה. למשל, אחרי שעות הלימודים, כן לגשת לאותו ילד, לפגוש אותו, למלא לו קצת את החלל, ולסכם ביניהם שבינתיים הכיתה עדיין לא יודעת מזה. ברגע שיש עוד ילד שעושה את זה, ועוד ילד שעושה את זה, שובר את מעגל החרם, חרם לא יכול להיות מול מספר ילדים. זה מול ילד אחד או שניים מקסימום. ברגע שיש כמה ילדים ששברו את מעגל החרם, החרם נשבר.
תגידי, אורית, מבחינה טקטית, מה, עכשיו את מדברת ואני עם המוח בגלגלים נעה, ממש כשהם רוצים ללמד את זה אנשי חינוך, אז ממש לוקחים את הכיתה כמו בהוראות של אפילו, אני יודעת, אני יודעת עכשיו משרד כדורסל, כאילו אתה תלך לפה, הילד הזה הוא כזה, בואו נטפל בזה ככה, כאילו ממש מורים יכולים לחשוף בפני אנשי מקצוע את המערך הכיתתי ואז אפשר לקבל סיוע? על איך אפשר לשפר את הכיתה?
בהחלט, ככה זה נעשה. מתחילים מיפוי. מיפוי סוציומטרי, כן. איזשהו, בעצם הילדים מקבלים איזה שהם שאלונים, שבהם הם מדרגים, נניח חלק מהשאלות, הם רושמים מי מהחברים שלהם, מי הלא חברים שלהם, מי היו מוכנים לנסות להיות חברים שלהם. עושים איזושהי מפה, מצליבים. רואים מי מהילדים, אין לו חברים, מי מהילדים לא רוצים להיות חברים שלו, איזה ילדים אדישים כלפיהם, איזה ילדים ממש לא מוכנים בשום פנים ואופן להיות חברים שלהם. יש איזושהי תמונה, בהחלט משתפים בכיתות ששם יש, שמדובר בתופעה, אז משתפים אנשי מקצוע, משתפים את כמובן יועצת בית הספר, משתפים פסיכולוגית, משתפים מנחה חברתית, משתפים את ההנהלה, יושבים ועושים איזשהו סיעור מוחות וחושבים מה אפשר לעשות. כאן אנחנו צריכים לנקוט יוזמה, אי אפשר לתת לדברים שהתנהלו מאליהם, אבל צריך לעשות את זה עם הרבה מאוד רגישות. אנחנו לא הולכים ופוגעים בילד מול הכיתה, אנחנו לא הולכים וחושפים ילדים, אנחנו עושים את הדברים בחוכמה.
את יודעת, זה מקפיץ לי משהו שאני חושבת שזה גם קצת גנים שעוברים במשפחה, כאילו לראות את הילדים השקופים, אפשר כהורים הרבה לתת לילדים שהם חזקים יותר, מסרים, לא לשכוח את אני זוכרת שאימא שלי ממש הייתה שולחת אותי ללמוד למבחנים עם ילדה הכי תחויה בכיתה, הכי.
איזה מרגש.
איזה אימא מאמי יש לי, באמת. אני ממש רואה אותה לנגד עיניי עכשיו, והיא הייתה אומרת לי, לא, את תלכי, וקצת התרגזתי כאילו כילדה, אבל מצאתי את עצמי לומדת איתה בבית הכי מג'נון, וילדה שלא הבינה כלום, ולימים, אני חייבת להגיד לך, כילדה שבגרה, שדווקא זה שהייתי צריכה להסביר לילדה החלשה את החומר, גרם לי יותר להצליח במבחן, כי אז הפכתי מורה קטנה. וזה ממש הרב דסלר, של אם אתה נותן למישהו, אתה מקבל הרבה יותר, זה... יא, מה נאחל לנו כחברה, ולנו כהורים, מורים, וילדים שגדלו בעצמם, שנהיה טובים ורגישים.
ושנזכה להתבונן, לא לחשוש להסתכל לילד בעיניים, ולא לוותר על אף אחד. כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד מאיתנו.
אורית ביטון, תודה רבה.
תודה לך.
תמשיכי להנחות חברתית, ותמשיכי לחבר נכון בין אנשים שכל כך מבקשים קשר.
אמן.
לסיום, אני רוצה להקריא את הטור שלי מכתיפה, ענייני תשובה, אלול, אה? כל אחד עם איפה שהוא נמצא. שלום, נעים מאוד, אני אפרת ברזל ואני בעלת תשובה. למה אתם צריכה להגיד את זה? היא קפצה עליי כמו שואל, זה מעצבן. ונתתי לה קצת להתעצבן. ואני אסביר מה היה. ובסוף אני מבטיחה, אני נשארת בעלת תשובה. בקרוב מתוכנן כנס נשים גדול שעוסק בקדושת הימים אליהם נכנסנו. אנחנו, ארבע נשים, התבקשנו על ידי מארגני הכנס להכין לכבודו את התוכן. לאף אחת מאיתנו לא היה מתי, נפגשנו רק השבוע. כן, יכול להיות שזה היה אכן מאוחר מדי. האשמה הראשית בעיכוב הייתה אני, אבל לזכותי הודעתי להן מספיק מראש על הקושי בעניין הזמן. בכל אופן, התיישבנו, ארבעתנו, כדי לסדר נכון את הליינאפ של הערב. דירה ירושלמית של אחת מהן. פסנתר, מיץ בחוסות גבוהות, הילדים שלה כבר ישנו. כל אחת הציגה את עצמה ואת המקצוע שלה, ככה שנכיר. ההיא אמרה שהיא כותבת תוכן, וההיא אמרה שהיא במאית, והשלישית אחראית על לחנים ומוזיקה. ואני אמרתי שלום, נעים מאוד, אני אפרת ברזל ואני בעלת תשובה. ואז השואלה הזו התנפלה עליי, זה מה שהיה. ועצרתי, לקחתי לגימה מהמיץ, טעים דווקא, וחשבתי לי. זה לא היה מהלך שלאט, המחשבות רצו לי במהר. באמת, למה אני תמיד אומרת את זה? באמת, למה יש בי צורך להגיד את זה? באמת, למה זה כל כך מרגיז אותה, מה שאמרתי שהקפיץ אותה? נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה, כי זה מה שאני. וככה עניתי לה בחזרה. אל תתחילי להגיד לי, ביקשתי ממנה, בדיבור הטיפולי הזה, שיש בי עוד חלקים חוץ מהבעלת תשובה שאני. אל תתחילי להגיד לי שזה משהו אחד מסך כל האישיות שלי. כי לא, זה לא. להיות בעלת תשובה זה כל כולי. נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. זה מה שאני יודעת להיות, זה מה שאני אוהבת להיות, זה מה שאני אוהבת לעשות. נכון, כשנולדתי לא דמיינתי שאי פעם זאת תהיה ההגדרה שלי, אבל נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. אני לא מתביישת בזה, להפך, אני מאז ומעולם מנפנפת בזה, אני אוהבת להיות כזאת, אני מקווה שבשום אלול לא אאכזב את בורא עולם ואת עצמי. בעבודה האלולית של התשובה, אליה אני צריכה לחזור. נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. יש לך עוד שאלה? והיא שתקה. והשאר? התחילו להגיד לה בחזרה. דווקא לה. כן, מה אכפת לך שזה מה שהיא אמרה? דווקא נחמד, אולי גם אני אגיד שנעים מאוד, אני נועם ואני בעלת תשובה, אבל את לא, אמרה לה היא משמאלה. גם אני לא, ענתה לה זו שממולה. זוזו, צחקתי איתן. ותנו לי להיות, זה התפקיד שלי. אותי שיבצו בו, תשמחו על הליוק. ובשביל להרגיז אותן סופית, חזרתי על המנטרה. נעים מאוד, אני אפרת ברזל. ואני בעלת תשובה, ונהיה שקט, והמשכנו לדון באירוע המתקרב. היה קצת מתח באוויר, זרמתי איתן לגמרי, אני בעלת תשובה, ממש נחמדה, אבל השאלה שלה לא הרפתה ממני במחשבה. מכאן הכל רץ לי במוח, להן לא אמרתי כלום. הדברים הכי גדולים מתרחשים בתוכנו דווקא כשאנחנו נדחקים לפינה. האם באמת אני כל הזמן אומרת שאני בעלת תשובה? האם באמת זה העיקר של מה שמגדיר אותי? האם היינו מכינות אירוע לחנוכה ולא כנס על תשובה, גם אז הייתי מגדירה את עצמי בפניהם כך? תשובה? ודאי, אני עושה את זה כל חיי. האם אי פעם ההגדרה הזו תעזוב אותי? האם אי פעם אני אעזוב אותה? מה רע בלהיות בעלת תשובה? מה טוב? מעולם לא פחדתי להיות כזאת. מהרגע שהבנתי אי אז שככה מכונים אנשים המבקשים על חייהם יותר אלוקים, גם אם הם בכלל נולדו שומרי מצוות, להפך, רק הייתי גאה בנו כקבוצה. קבוצת בעלי התשובה. מעולם לא התביישתי בנתון. זה לא היה עושה עליי רושם כשהיו אומרים לי שבמקום שבו עומדים בעלי תשובה וכו'. כי תמיד אמרתי בליבי, כל אחד עומד איפה שהוא עומד. והתפקיד של כולנו הוא בכלל לזוז. לזוז קדימה, עם עבודת השם שלנו, עם האמונה שלנו, בטח באלול, שכל שנה ניתן לנו. נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. כדליבה, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, רוצו לחבק את הילדים שלכם.